להשלים משהו? לא? כן? חור לבן.
עמוד 65,
פן השישי. כן, מדברים על ששת הפנים של אותה ברית בין בני הזוג, אותה ברית שגם ברית נצחית, גם ברית שממלאת אותה. פן השישי, נישואין של ברית הרי הם קהילה חינוכית. הבית הוא בית ספר שבו זוכה הילד להכשרתו העיקרית, כדי לעמוד אל מול האתגרים אשר יציבו למולו חייו הבוגרים. החינוך מאפשר לייחודו של האדם לבוא לידי ביטוי מובהק. על האדם לברוא ולעצב את עצמו מחדש באמצעות החינוך, שהוא התבנית שבתוכה נוצקים מחדש ומתממשים הכוחות הטבעיים שנטבעו בו מעצם בריאתו. האלוקים חנן את האדם פוטנציאל גדול והוא נטבע לממשו. יכולותיו של האדם יועילו לו ולעולם אם ינצל אותן באופן מתוכנן ונבון. בעוד שבעל החיים ניחן כבר מרגע לידתו בשליטה מלאה על כוחותיו, ואיננו צריך לרכוש אותם בסדרה של שלבים. האדם חייב להשקיע מאמץ מתמשך כדי לקנות ולסגל לעצמו יכולות כאלה. סדרת שלבים זו היא המכונה בשם תהליך הגדילה וההתפתחות. ספר הזוהר הקובע כי תהליך הגדילה וההתפתחות, אז הוא מתייחס פה לעניין של הילדים ומסביר, זה נקודה מאוד 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 משמעותית אצל הרב סולובייצ'י, שהוא רבו לא נגמר בלידה. הוא רבו לא נגמר בלידה. זה לא שהמטרה שלך זה להשריץ כמה שיותר ילדים. המטרה היא להוליד ילדים, לגדל אותם, לחנך אותם ולבנות אותם. והלידה, בוא נגיד ככה, פורבו כן נגמר בלידה, אם נדייק. אבל הלידה היא רק כשאדם, מישהו פעם אמר לי, כשאת אומר לי, אתה תקלוט שהתחתנת בלידה של הילד הראשון שלך. ותקלוט שנולד לך הילד הראשון בבר מצווה שלו. את הבר מצווה שלו תקלוט כשהוא מתחתן, כן? אז אני אומר, הלידה נגמרת כשהוא מתחתן. אולי גם אז לא, אבל אנחנו נראה עוד מעט בזוהר את זה. והבחינה הזאת היא, הברית בין בני הזוג היא לא רק ברית של קשר ביניהם, ועד עכשיו חמשת הפנים הראשונות היו של קשר ביניהם, כל החמש פנים הראשונות. הפן השישי הופך את הקשר למשהו אחר, ואומר, זה לא איזה מותרות או איזה עניין או איזה משהו כזה. זה חלק מהותי מהקשר, זה הילדים, המשפחה. זאת אומרת, אתם לא רק בני זוג, אתם גם משפחה. אני לא יודע אם נגיע לזה, אבל הוא גם מתייחס לשאלה, אז מה יעשו זוג חסוך ילדים, לא עלינו. אז גם פה הוא אומר, בסדר, אז עדיין יש דרכים אחרות שבהם תעניקו, תיצרו ותוסיפו בעולם. פה הוא מביא את הזוהר, זוהר מרתק. תחת, בואו ראה, אני אקרא לכם את זה בעברית, בסדר? בואו ראה, בן אדם שנולד, לא התמנה עליך אלא דלילה עד יתגזר. הוא לא מקבל כוח מלמעלה עד שזה נגזר. כיוון שנגזר עליו, שיוולד, כן? התאר עלי התארות הדרוך הדלילה. מקבל רוח, יש לכם פה תרגום?
כן.
יאללה, מה אני שובר את הראש שלי. איך זה באמת, איך תרגמתי עד עכשיו? מי שנימול, לא? מי שנימול התאורה עליו התארות, התגזר, חשבתי שנגזר, אוקיי. לא בטוח אגב שהם צודקים, יכול שאני צודק, אבל בסדר. זכה לעסוק בתורה, התעוררה עליו התערות יתרה. זכה ועשה את מצוות התורה, התעוררה עליו התערות יתרה. זכה ונשא אישה, זכה והוליד בנים, ולימד אותם את דרכיו של המלך הקדוש, הרי כעת הוא אדם שלם, שלם בכל. אבל בהמה שנולדה, בשעה שבה נולדה, אותו כוח שיש לה בסוף, יש לה באותה שעה שבה נולדה ונתמנה עליה. אנחנו רגילים להתייחס לאדם כיצור נפות, כיוון שהוא היצור היחידי. לוקח לו זמן ללמוד ללכת, לזחול, כן? עגל, שנולד פה בראש צורים, אתם יכולים לראות אותו, תוך כמה שעות הוא כבר יעמוד על הרגליים. לא צריך להגיד לכם כמה זה לוקח לתינוק לעשות את זה. אז הוא אומר, זה לא רק הבדל כמותי, זה הבדל מהותי. הבדל מהותי. בהמה, מה שיש לו כשהיא נולדה זה מה שיש לה. אדם, זה לא רק שלוקח לו שנה ללמוד ללכת. הוא לימד את עצמו ללכת, והוא קיבל את הכוח ללכת. הוא מקבל יותר חיות כשהוא רואה את זה. ופה הוא אומר ככה, הזוהר משווה את המעשה החינוכי לשחרור האדם מהטבעיות ומחוסר האמצעיות. שחרור ממעמד של זה ורכישת מודעות של אני, תורמות מן הקיום המכני לקיום הרוחני, התעלות מעל למעמד של עובדה בטבע וזכייה בחירות היה לגורם העצמאי, האדם זוכה להתערות את הדלת. זאת אומרת, שהאדם יש פחות נשמה כשהוא פחות עושה מצוות, וכשהוא לא מתחתן, וכשהוא לא מוליד ילדים. עכשיו עוד פעם, אמרתי לכם, גם אדם שלא עלינו לא מוליד ילדים, וגם אדם שלא מצליח להתחתן. יש מקרים כאלה. אז יש דרכים נוספות, לתרום, לתת. אבל האדם מקבל כוחות אחרים. אני ראיתי את זה בימי חלדי. שאתה רואה שהאדם פתאום קיבל תפקיד, ופתאום נהייתה בו רוח אחרת. פתאום יש בו איזה משהו אחר. אתה רואה את זה. כן, אתה רואה לפעמים. בצבא זה המקום שרואים את זה הכי הרבה. קשור גם לאחריות. אז זוהר מוסיף עוד ממד. אני יכול להגיד, אוקיי, אדם מקבל אחריות, אז הוא מקבל גם כוחות. כן, אז זוהר מוסיף עוד תוספת. הוא מקבל גם עוצמה פנימית, מקבל נשמה גדולה יותר. ופה הוא אומר ככה, מתי אתה נהיה אדם שלם? כשנולדת, אתה נימולת עוד קצת. קיימת עוד מצווה עוד קצת. כל המצוות שאתה מקיים הופכות אותך לאדם יותר גדול. למדת תורה עוד קצת. התחתנת עוד קצת. הולדת ילדים, אז נגמרה הלידה שלך. זאת אומרת, הלידה שלך נגמרת, מתי הלידה של הילד נגמרת? ברגע של הסבא יש נכדים. כן? בלידה של הנכד, הראשון, אז האבא יכול להגיד, זהו. עכשיו הוא אדם שלם וכו'. עדיין אפשר עוד לתרום, אבל והנקודה ההפוכה היא שהאדם צריך לדרוש מעצמו, ובית הזוג שלו זה הגיוני שהוא יבוא וידרוש ויתבע את הצורך הזה להיות אדם שלם ולהיות יחד אנשים שלמים. תהליך זה של גדילה והתפתחות מתממש ממלואו כשמקבל האדם על עצמו להיעשות ליוצר. תשימו לב לנקודה החשובה הזאת. האדם נהיה אדם רק כשהוא יוצר. רואים את זה, אגב, זה דבר מאוד מעניין, בדין בר מצווה. מה מיוחד בגיל 13? למה דווקא בגיל 13?
כן, אז הבגרות שלו מתבטאת בכמה אופנים.
מה הבגרות? כל סימני הבגרות שניתנים, מה הם? סימני הבגרות, מה הם? שרירים? כמה משקולות יכול להרים? מה זה?
שערות.
לא שערות פה, נכון? מה זה? בגרות מינית. היכולת של האדם להוליד. וגם של האישה. ראיתי מאמר יפה מאוד של זוהר אמר, כתוב לגבי פרוחים שהם נהיים, יש דין של בני יונים, שני תורים ובני יונה, כן? אז מתי משהו מוגדר כתור, מתי מוגדר כבני יונה, כתוב שיציבו. הוא יודע על מה זה שיציבו, והמסקנה שלו בלי קשר למהלך שאני אומר עכשיו, זה בגרות מינית. כן? ברגע שאדם יש יכולת להוליד, הוא נחשב בוגר. זה ההנחה. ברגע שלאדם יש את היכולת הזאת. יתרה מזאת, יש דיון לגבי שנים כסימנים, יש דיון מה קורה עם מי שילדה לפני שהביאה סימנים, אז ההלכה אומרת שהיא לא צריכה סימנים. למה היא לא צריכה סימנים? אפשרות אחת, מעלים הראשונים, למה היא לא צריכה סימנים?
כי
מן הסתם, לא, כי מן הסתם היה לה סימנים. כן. כאילו, היה סימנים נחקו, אפשרות שנייה, מה אתה צריך עוד? כאילו, ילדה, זהו.
סימנים
איזה
שהיא יכולה ללדת.
כן, הבגרות הזה, היא ילדה, זהו. ברגע שהיא ילדה, היא בוגרת. ההנחה שאדם בוגר, מתי אתם נהיים בוגרים? שתקבלו חברות הצעיר. גם מי שלא יקבל חברות הצעיר, הוא מקבל אחריות על אחרים. אז אתה נהיה בוגר. זה נכון, מתי אתה תופס עצמך כבוגר? מתי אתה תופס את עצמך כשהתקדמת בתור? לפי מה בודקים התקדמת בתור? איך יודעים שהתקדמת בתור? אתה מסתכל אחורנית, נכון? לא משנה כמה יש לפניך, העיקר כמה יש מאחוריך. זאת אומרת, איזה מקום אתה נמצא ביחס לאחרים? אז זה כמובן משל להמחיש את מה שאנחנו אומרים, אבל האדם הופך להיות אדם משמעותי כאשר הוא מתדמה לקדוש ברוך הוא. ומה הדמיון שלנו לקדוש ברוך הוא? מה הוא רחום, הפתה ירחום, מה הוא חנון, הפתה ירחום, ומה הוא יוצר? זה ההיכרות הראשונה שלנו עם הקדוש ברוך הוא. ההיכרות. דבר ראשון שאנחנו יודעים על הקדוש ברוך הוא, מה אנחנו יודעים? ויאמר אלוקים, יהי אור ויהי אור. שהוא יצר, יצר אור. כל אחד שמוסיף אור בעולם, אמרת מילה טובה לחבר שלכם, הוספתם אור בעולם, אתם מדמים לקדוש ברוך. תהליך של גדולה התפתחות ממש ממלואו כשמקבל האדם עצמו לעשות יוצר. פריאה ורבייה וגידול ילדים המשימה היא להיט הניצרת בפני האדם, ורק מילויו מוצא את מלוא כל צמיחתו הקיומית. עם כל הכבוד אמרתי לכם את זה, פרס נובל, אם תשאלו אותי מה ההישג הגדול ביותר של פרופסור אומן, אני אגיד לכם הילדים שלו. לא דעתי, למרות שהוא גם פיתח את תורת המשחקים וזה גם מגניב, סתם לא מגניב, יפה, חשוב, אבל בגלל שכולם יכולים להוליד ילדים זה לא מפעים אותנו, נכון? רק אחד פיתח את תורת המשחקים, אז נותנים לו את פרס נובל. אבל אם זה לא היה ככה, אם רק בן אדם אחד היה מסוגל להוליד ילדים, חלילה, אז נכון, היינו נותנים לו את פרס נובל על זה, זה דבר מדהים. ההורה נכנס לתחום חדש, לתחום החינוך. אין ההורה רק אביו הטבעי או אמו הטבעית של הילד, זה נקודה חשובה ביותר. אלא גם מורה ומנחה, ההורה מסייע לילד להשתחרר מהמעמד הראשוני והפשוט של הקיום הביולוגי ולרכוש לו שליטה עצמית. האב והאם הם מחנכיו של הילדם. וככאלה הם עוסקים במשימה יצירתית ביותר, משימה חשובה לאין ערוך יותר מהמעשה הטבעי של הולדת הילד. כיוון שהחינוך הוא מעשה רוחני ומכוון, בעוד שהולדה נעשית באורך מכני, בשל דחף קמאי שאין לעמוד בפניו. זה שאמא הולידה את הבן שלה, היא לא עשתה שום דבר, זאת אומרת, סבלה סבל מטורף, היא עברה וכו', אבל זה משהו מעליה, נכון? זה לא איזה משהו שהיא החליטה איזה. לעומת זאת, מתי באה לידי ביטוי האימהות שלה?
כשהיא
מטפלת בילד, כשהיא קמה לה באמצע הלילה, כשהיא מכינה לו סוודר, ויותר מזה, כשהיא מלמדת אותו ערכים, הוא לומד ממנה ערכים. עם יצירת חיים חדשים מאופן של הליכה בדרכיו של הקדוש ברוך הוא, שהדבר מתרחש בתחום החיים הרוחניים, לא אלה החומריים. הפריית הביצית היא פעולה אוטומטית ממש כתהליך ההאבקה בעולם הצמחים. אם כפי שאמרנו לאל, גאולת האדם היא מצב קיומי חסר שלמות, מן החוויה הנוראה של בדידות ונטישה, ניתנת למימוש רק באמצעות בניית קהילה משולשת, שחבריה הם, אני, אתה והוא, על דרך מעשה הבריאה האלוקי אשר האדם אוהב, מביאו לכלל מימוש. אזי לדתו הטבעית של הילד איננה מביאה את היצירתיות האלושית לכל סיום. היא רק בתחילת דרכה. קהילת אדם מושלמת רק באמצעות חינוך הילד, בתוך הכוחות הטבעיים בו, הטבועים בו, הקנייתו, ערכים מוסריים וקירובו על ברו. אינני צריך להחביר מילים כדי לתאר את הגישה ההלכתית אל המשימה החינוכית המוטלת על ההורה. היא כלולה בפרשה הראשונה של קריאת שמע, מציגה את עיקרי האמונה שלנו, והיו דברים האלה שאנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך. זו נקודה חשובה. העובדה הזאת שבקריאת שמע, שלמדנו את הפרשייה הזאת רבות מהשבועות האחרונים, העובדה הזאת שמודגש שם, כשרתם לאותה לידיך והיו לתותפות בינניך, וכתבתם לזאת בידיך ושאריך, העקרונות היסוד, ובין עקרונות היסוד, בראש הרשימה מה מופיע? ושיננתם לבניך. ושיננתם לבניך, זה חלק מהמשימה המהותית שלנו. לא לדאוג רק לעצמנו, אלא גם להוסיף אור בעולם. לא לשמר, אלא גם ליצור. לא רק לשומרה, אלא גם לעובדה. וכך כותב הרמב״ם, כשהוא מגדיר את המושג קבלת מלכות שמיים, אותה מחויבות שלמה וחובקת כל כלפי האלוקים, שיהיה הרעיון המרכזי של מצוות קריאת שמע. ומה הוא קורא? שלוש פרשיות, ואלו הן שמע, והיה עם שמע ויומר. הוא מקדימין לקרוא את פריאת שמע, פרשת שמע, למה? בני שיש בה ייחוד השם, ואהבתו, ותלמודו. ותלמודו. בגלל שיש שם את התלמוד הזה. ועיקר לימוד תורה מאיפה נלמד? שיננתם לבניך, גם דיברת בם, אבל קודם כל, נכון? ושיננתם לבניך ודיברת בם, קודם כל ושיננתם לבניך. יכול אדם לממש את מלוא זיקתו אל האלוקים רק אם הוא נכון להביא את צאצאיו למחויבות כלפי האלוקים, ואחדירו בהם את ידיעת התורה ואת רעיונותיה. בצורה אבסורדית, זה שאני מחנך את הילד שלי, וזה אני דומה לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, המטרה שלי זה לא ליצור ילד מושלם, אלא לעזור לו להתפתח כמה שיותר, ודרך זה אני מתדמה לקדוש ברוך הוא. בהלכות תלמוד תורה כותב הרמב״ם, שימו לב כמה, כן, הוא אומר רעיונות, אבל כמי תמיד תמיד הוא מאגן אותם בהלכה, גם בתנ״ך. כותב הרמב״ם, קטן אביו חייב ללמדו תורה, שנאמר ולימדתם אותם את בניכם מדבר בה. כשם שחייב אדם ללמד את בנו, כך הוא חייב ללמד את בן בנו, שנאמר והודעתם לבניך ולבני בניך. בספרות האגדה של חז״ל מופיע אלוקים עצמו בתפקיד מורה. בכל יום הוא מקדיש מזמנו להדרכת תינוקות של בית רבן. אין די בבריאה הפיזית בסיפוק צרכי מחייתו של הנברא. כאשר אדם מסייע לילדיו לגלות את עצמם באמצעות שליטה על הכישורים הטבועים בהם, והתוודעות אל האמיתות הנצחיות המעניקות לאדם תחושה של שייכות שורשית, הכעז מגיע לסיום המעשה הבריאה האלוקי. האב והאם אינם מעמידים רק קהילה טבעית של הולדה, אלא גם אחווה יוצרת ומחנכת אשר קשה להגזים בחשיבותה. בנקודה זו מן הראוי שנזכיר במאמר מוסגר, טוב, אז הנקודה פה שהוא באמת מדגיש לאורך כל הדרך זה את החינוך, ופה חשוב להעביר נקודה מסוימת. זה לא שהאדם יוצר משהו שמשועבד לו. האדם מעניק ויוצר משהו שהוא מחוץ לו. אפשר להגיד, איך יצרתי? יצרתי על זה שלימדתי את עצמי. מה ההבדל בין ללמד את עצמי ללמד את הילד שלי? כשמלמד את עצמי, זה אני עדיין לפנים. כשמלמד את הילד שלי, אני יוצא מעצמי. זה סכנה מאוד גדולה, שאדם מלמד את הילד שלו ורוצה שהוא יש שכפול שלו, או שיעשה כל מיני דברים שהוא לא הספיק לעשות. לא, כשמלמד את הילד שלי, אני רוצה לעזור לו להתפתח בצורה הכי טובה שלו. צריך לתת עצמאות, אבל זה כבר עניין אחר. בנקודה זו מן הראוי שנזכיר במאמר מוסגר את בעיית הזוג חסוך הילדים, כיוון ששלמות קיומית אפשרית רק בקהילה משולשת, אני, אתה והצאצא, הרי שזוג נשוי, שלא נתברך בפרי הבטן, לא יצליח לעולם להשתחרר מחוויית הבדידות האופיונית לקיום הרעוע והפגום. אומר, אז מה עשינו פה? בנינו פה עולם מופלא, קסום של ילדים וכו', אבל מה יעשה הזוג חסוך הילדים? התשובה לבעיה זו פשוטה למדי. לאור מה שנאמר לעיל על אודות הקהילה המחנכת שיוצרים ההורים יחד עם ילדה, מולדה איננה בריאה. זו האחרונה מתממשת לא על ידי הפריית הביצית, אלא על ידי עיצוב אישיותו הרוחנית של הילד, טיפוח תכונותיו הטובות, הניסיון לרומם את יצריו הבראשיתיים ולהחליק את קצותיו המחוספסים. דבר זה ניתן להיעשות לא רק בידי אב מוליד ואם מולדת, אלא גם בידי בן זוג, בני זוג, אשר נמנעה מהם שמחת ההולדה הטבעית. הם יכולים לעשות למורים או למחנכים, ובדרך זו להגשים את שליחותם ולמצוא הגשמה קיומית במעשה יצירה חינוכי. היהדות הציגה תורה חדשה של הוראה. החינוך איננו רק פעולה בעלת מעמד טכני, זו עשייה רוחנית. מעורבות קיומית של שני אנשים הזרים זה לזה מלכתחילה, הענקה לא רק של ילד הפורמלי, אלא של חוויה עצמית כוללת, של מודעות ישותית. העשייה החינוכית באה לידי ביטוי בהופעת אחווה חדשה שמזכרתה שותפים המורה והתלמיד להרפתקה הגדולה אחת הבריאה. האיחוד שבין המורה ובין התלמיד איננו מגיע לקיצו עם סיומה הרשמי של תקופת הלימודים. הקהילה שבנו תאריך ימים מעבר לתקופה שבה נמצאו שניהם בסמיכות של מקום, יש בה משהו מקהילת הברית. אידיאל הרב מבהיק בשמי היהדות ועולה במעמדו על כל דמות אחרת, מלך, נביא וכהן. תפקידו של הכהן הגדול הוגדר בידי הנביא מלאכי לא כתפקיד פולחני אלא כמטלה חינוכית. תורת אמת הייתה בפיו והעוולה לא נמצא בשפתיו, בשלום ובמישור הלך איתי ורבי משיב מאבון. כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו, כי מלאך השם צבא אותו. את דוד המלך מציגה האגדה, כתלמיד חכם המקדיש את זמנו ללימוד התורה ולהפצת הידע. הנביאים עשו את מקום המסגרת של שלט החכמים מעבירי המסורת, משה קיבל תורה מסיני למסרה ליהושע ויהושע זקנים זקנים נביאים. אני רוצה להגיד לכם משהו מאוד חשוב. הרב סולובייצ'יק עומד פה נקודה מאוד 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 חשובה שאנחנו לא מספיק מודעים אליה. חינוך, עובדה שילדים הורים אחרים על חינוך של הילד שלהם, זה לא מטלה, זה הזכות הכי גדולה שיש. היא דורשת מאמץ מטורף, אבל זאת הזכות הכי גדולה שיש, הזכות הכי גדולה שיש. ומפה הוא עובר לדבר על הרב. הוא אומר אתם, גם אם אין לכם ילדים, אתם יכולים לקבל בסדר, 100% לא תקבלו, אל תחלמו על זה, לא תקבלו 100%. להולדה, ילד שהוא פרי ויתנך, פרי ויתנך, בינתיים אין לכם, אולי השם יעזור וזה, אני מכיר זוג חסוך ילדים, שאימץ 3 ילדים ולאישה לא היה ביציות. לא היה ביציות, זאת אומרת, היה קביעה רפואית שאין לה ביציות, חבל לכם על טיפולים בכלל. הוא אימץ 3 ילדים, אחרי 3 שנים נולדו להם ילדים. לא בדקו, לא בראו איך זה יכול להיות, אמרתם שאין ביציות, לא יודע. קיבלתם ילדים, בסדר. סיפור מקסים ויפה, לא בכל יום מתרחש ניסה, אבל גם אם לא היה מתרחש ניסה. אותם הורים, כשהם חינכו, הם קיבלו דבר מדהים. אני אמרתי לכם את זה כמה פעמים לגבי חינוך. בניגוד, לא כל אחד צריך ללכת להוראה ולחינוך. רק מי שיודע לעשות את זה טוב, זה מי שזה מדליק אותו. אבל מי שהתכונות האלה נמצאות אצלו, הוא זכאי לקבל את הפרס הכי גדול שיש בעולם. וזה להתעסק בחינוך. לא בשכפול ולא באילוף. בחינוך. והנקודה מאוד מאוד מרכזית פה, הוא מדבר על שיתוף של שני אנשים. קצת מזכיר לנו את מה שהיה עם בני זוג. נכון? בן זוג, דרשנו מהאדם שלא יבלע. גם פה, לרב אסור לבלוע את התלמיד שלו. קוראת איתו ברית, הוא לא בולע אותו. הוא לא בולע אותו. הוא קוראת איתו ברית. כן? ופה יש לו את הזכות המדהימה ביותר, זה לעבוד עם אנשים. לעבוד עם אנשים זה הרבה יותר מליצור תוכנה איזה, או איזה סמארטפון חדש, או לגלות איזה חוק פיזיקלי חדש, או למצוא את החיריק. שכל הדברים האלה יפים מאוד, אני לא מזלזל בה. באמת לא מזלזל, מדברים מקסימים. אבל האפשרות הזאת להתעסק בהוראה זה דבר שאין כמוהו. וכל אדם מחויב, כל אדם מחויב ברמה קטנה לעשות את זה. וזה ברמה של המשפחה שלו. בדבר הכי משמעותי, אדם מחויב הדבר הזה. בסדר, לא כל אדם חייב לדעת ללמד את הילד שלו את השח. לא. כתוב, יש אבא יודע ללמד, באמת, בגיל מסוים צריך ללמד, תורה ציווה לנו משה, למדנו את זה עכשיו בחינוך, מגיל מסוים הוא לא שולח אותו למלמד, זה בסדר גמור. אבל הוא מחנך אותו במה שיש לו לחנך. אני זוכר ש... אני אגיד לכם, אני כשאני שואל את עצמי, האישיות שלי, מה היא בנויה, אז היא עדיין בנויה מהרבה דברים שלמדתי מרבותיי. הרב ליכטנשטיין, בדרך כלל ארוכים, הרב מיטל, זכות זרצת לברכה, הרבה רבנים בישיבה, הרבה רבנים במקומות אחרים, אבל לא פחות מהם למדתי מהוריי ומסבי, יכול להיות סב וסבתות ביחד. סבי זה רק סבתותיי. סבי וסבתותיי. למרות שהם לא לימדו אותי תורה, כמעט. סבתא שלי יפה לא לימדה אותי תורה, אבל למדתי ממנה המון. המון. למדתי ממנה על ענווה, למדתי על צניעות, למדתי על עין טובה. לימדה אותי המון דברים. לא בעזרת אלא הוא ללמד. כל הורה מחויב. אגב, והלימוד הכי משמעותי, אתם יודעים איך הוא. מה הלימוד הכי משמעותי שאדם ללמד?
דוגמה אישית.
וברגע שהורה נמצא ליד ילד, עכשיו, בשביל שהילד ילמד מהדוגמה האישית, אתה צריך להיות לידו, נכון? יש לך דוגמה אישית נפלאה באוסטרליה, ואתה נמצא פה, זה לא עוזר. אבל האפשרות הזאת של הורה לבוא ולעצב לילד גבולות, זה משימה מאוד קשה. הכי קשה היא כשהילד חמוד. אתה אסור משהו, עוד מך אמירה, כל כך מצחיקה, כל כך בא לך לוותר לו, אבל אתה תגרום לו נזק. כן, על דוד המלך, על אבשלום, אחד הטרגדיות הנוראות ביותר, מה נאמר? לא עצבו אביו מימיו. דוד המלך כל כך אהב אותו, שלא נתן לו גבולות למשל. זו משימה מאוד קשה, מאוד 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 קשה. כמה זה נראה לכם מאוד פשוט. אתם אוהבים את הילד, אתם לא רוצים להניש אותו, אתם רוצים לוותר לו. אבל לא, זו משימה של הורה. משימה של הורה זה להכיל את הילד, להבין אותו. זו משימה מאוד קשה. כל הדברים האלה ביחד עוזרים לו ומחנכים אותו. זאת אומרת, לחנך, שתבין, זו נקודה מאוד חשובה. לחנך זה לא לשבת עם הילד ולהעביר לו שיעור באדם הביתו. זה גם. אבל זה החלק הקטן. את זה הוא יכול להשלים במקומות אחרים. לחנך זה לתת לילד את המעטפת שמלווה אותו, את החום. לתת לילד את האקלים שבו הוא התפתח. זה הדבר הכי חשוב. זה גם, יש עוד דברים חשובים, אבל זה הדבר הכי חשוב. ופה, כשאדם עושה את זה, הוא קורט ברית. הוא קורט ברית. בין החברים בקהילה הזו של ידע, שסורות, הוא חוזר עכשיו לרב את הלימשה. טוב, זה נמשיך כבר הבא בדעות השם. בגין ידע. בגין ידע, מחר ב-12. אני צריך, איפה גבי? 12 פה? בלי נדר, אני צריך עוד...